אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מן עלה חט התמאס בס מן פיל בית פיל עוץ.
מונית השירות מגיעה לרחוב הנביאים 30. אני מותח סוף סוף את הרגליים באוויר הסביר יותר של עיר הולדתי. מוציא מטעם המטען את המזוודה הקטנה שלי ומגלגל אותה במורד הרחוב מזרחה. בצומת של בית החולים האיטלקי אני מביט בדריכות מסביב. מאה שערים קרובה ובעבר פתחו עליי פה כאן כי גלגלתי מזוודה בשבת. אבל היום הכל שקט. בכל זאת, אני מוותר על קיצור דרך נוח, דרך רחוב שבטי ישראל, ומעדיף להמשיך ישר קדימה, להגיע לרחוב צלח הדין בדרך הקלטונית, דרך שני מסגדים, קפה נרגילות אחד, תחנה של אוטובוסים ירוקים לבנים, מכון כתבי הקודש הצרפתי, מכון כושר לשבאב שרירי, והחנות לספרים פוליטיים באנגלית. כאן אלון הלילה, בין דוכן השווארמה הטורקי לחנויות של אופנה צנועה במובן המוסלמי. באתי העירה להדריך עוד קבוצה שישנה באמריקן קולוני, אבל אני בעצמי לא ישן שם. עניינים של תקציב. אני ישן במלון וואטני, National Hotel, עמוק בתוך הצד המזרחי של מרכז העיר. זה מין מלון שאם פותחים את המגירה בשידה בחדר, מוצאים חץ שמורה לעבר מכה. האמת היא שאני בנוח כאן. החדר נקי, מעוצב בנועם, הסדינים רחניים. פקידת הקבלה מתה עליי. מצד שני, אני אף פעם לא יכול להיות באמת בנוח במזרח. אני עובד עבור חברה בבעלות פלסטינית. ולהם נוח והגיוני וזול להלין אותי כאן. אבל ברור שהערב, כמו בכל ערב שבו אני לן במלון הזה, אברח ממנו לסירה, לשתות ליטר של בירה שפירה, לחוש את המערב, ואולי לשכוח קצת כמה שירושלים מתוחה. והיום היא מתוחה באופן מיוחד. גל של תקיפות סכינים, על חובשי כיפות ולובשי מדים בשער שכם וברחוב הגיא, גרר גל של המתות מיידיות בירי, shoot to kill, כולל ירי בנערות ששלפו מספריים וסכיני חמאה מול המגבניקים, או כפרובוקציה או כניסיון מודע להתאבד. העיר מתוחה מאי פעם, כלומר אי פעם שאני מכיר אותה. אני מכניס את החולצה למכנסיים, מוצא במזווה את האפטר שייב, ויוצא למפגש ראשון עם הקבוצה בקולוני. אחר כך לסירה. ובאישון לילה, אני אפילו מוצא את עצמי בשער שכם, אוכל קבב מדוכן ברחוב. הכל חשוך וסגור סביבנו. העיר נמצאת בעוד שפל של אלימות ושל זעם. הקבב טעים, מעניין אם מרדם. אני נרדם, אבל מתעורר באישון לילה. הטלפון מראה 3:20. מה העיר אותי? זה רעש של נשק אוטומטי פורק צרורות ברחוב למטה. טה-טה-טה-טה-טה. טה-טה-טה-טה-טה. אני תוהה. האם אפשר להירדם אחרי ששומעים רעש כזה? ובבוקר מתעורר שוב ומבין שכן, ששמעתי אותו, בא מקרן הרחוב, ושמיד אחר כך הרדמתי. אני יובל בן עמי. אתם מאזינים לרגע גדול, רגע קטן, מבית מקודשת. אנחנו משדרים מאולפן פיל בית בטיילת שרובר. בכל פרק אני מתאר רגע גדול בתולדות ירושלים, ורגע קטן ואישי שלי שמקביל אליו. הפעם הרגע הגדול יהיה רגע חמקמק. או אולי יותר נכון לומר שזה יהיה הרגע הכי ארוך מכל הרגעים שבעולם, כי זהו רגע פיצול העיר. נדמה לנו שהרגע הזה בא וחלף בשנת 1949, כך נדמה היה לי, אבל ככל שחיפשתי אותו שם, לא מצאתי אותו. ובסוף הבנתי שבעצם הוא נמשך עד היום, 73 שנים אחר כך. הרגע הקטן יהיה נינוח בהרבה. אני מבטיח. רגע גדול. מצו. אז שוב, אני חיפשתי את הרגע. חיפשתי את הרגע ולא מצאתי אותו. אז אספר את זה כמו סיפור. אספר את זה ככה. היו הייתה, לפני הרבה שנים, עיר מעורבת שיהודים וערבים חיו בכל פינה שלה. אבל בכל זאת, היו לה פינות עם רוב יהודי ופינות עם רוב ערבי. יום אחד, כ"ט בנובמבר 1947, התכנסו נציגים של כל מיני ארצות בעיר אחרת שקוראים לה ניו יורק, והצביעו על חלוקת כל הארץ לשניים, כל הארץ מלבד העיר המעורבת, שתהיה בינלאומית ומאוחדת.
The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstain.
תושבי העיר המעורבת שמעו את ההחלטה ברדיו, הבינו אותה היטב, ובכל זאת פילגו בעצמם את העיר. מיד. כי ענן כבד רבץ מעליה. כי המתח היה בלתי נסבל. יהודים שחיו בפינות עם רוב ערבי, ברחו להיות עם יתר היהודים. וערבים שחיו בפינות עם רוב יהודי, ברחו להיות עם יתר הערבים. כולם ידעו שהולך להיות רע, ורצו לחוש קצת יותר ביטחון. הם ידעו מה הם עושים, הנמלטים. שבוע אחד, אחרי כ"ט בנובמבר, נרשמו לראשונה חילופי אש סביב הרובע היהודי. ביום האחרון של שנת 1947, כלומר חודש אחר כך, נחסם המעבר של קו אוטובוס מספר 2 אל הרובע, והוא היה אמצעי התחבורה העיקרי אל הרובע וממנו. מאותו רגע הרובע היה במצור. ב-20 בינואר, שלושה שבועות אחר כך, כבר נמצאו בו רק לוחמי מחתרות. אולי זה הרגע, אולי זה הרגע שחיפשתי, כי בעצם מהרגע הזה, כמעט חצי שנה לפני הכרזת העצמאות של מדינת ישראל ולפני ההתערבות של מדינות ערב במלחמה, לא היה יותר מעבר אזרחי בין חלקי העיר. ירושלים התפלגה מעצמה. הרגע הכי ארוך מכל הרגעים שבעולם התחיל. אז עדיין לא הייתה מפה שאמרה מה הם חלקי העיר, איפה נגמר המערב ומתחיל המזרח. רק בשנת 51 הסכימו ישראל וירדן על מפה כזאת. אבל עוד קודם כולם ידעו. ובינתיים נמתחו גדרות התיל והוקמו מחסומי בטון, ונבראה מציאות של עיר מחולקת שהחזיקה 19 שנה. אבל שוב, 19 השנים ההן היו רק תחילת הרגע. כי ירושלים מעולם לא אוחדה מחדש. כן, היא נכבשה. הרי היינו שם בכותל, לפני כמה פרקים, עם הצנחנים, המחייכים. כן, המעבר בין צידיה אפשרי היום לכולם, מלבד אלה שלכודים מאחורי החומה שנמתחה מיד ממזרח לה. כן, היא כאילו אוחדה. אבל חציתם את הקו, עברתם בין שפות, בין אלף בטים, בין אמונות, בין אופנות, בין סגנונות אדריכליים, זה משגע את השכל. חציתם את הקו, עברתם מלוח שנה אחד ללוח שנה אחר. כאן חוגגים חג, שם לא. כאן יום שבתון, שם יום חול. אני זוכר חברה שלי שכתבה בפייסבוק טרוניה על ירושלים. היא כתבה, איזו מין עיר דפוקה זאת. אני מתה לפחית קולה ושבת, ואין פאקינג פחית קולה בשום מקום. הגבתי לה וכתבתי בתגובה, לכי 10 דקות מזרחה, יש לך שם אוקיינוס של קולה. כמובן שהיא לא הלכה. בדיוק מאותה סיבה שהאפשרות ללכת לשם בכלל לא עלתה מראש על דעתה. מזרח העיר לא היה קיים מבחינתה. עד כה, חוץ ממימד הקולה וחוץ ממימד ההתעלמות, אין בשום דבר מזה שום רע. אני אוהב ערים שיש בהן כתבים סמוכים, ערים שאפשר לנוע בהן בין עולמות. רגע אחד אתה בהרלם, רגע שני באפר ווסט סייד. אפילו עשיתי לעצמי כלל, כל פעם שאני בירושלים, לגעת בשני הקצוות שלה. ובהמשך הוספתי עוד קצה, את השכונות החרדיות. איזו עיר זאת שיש בה 3 דאונטאונס של 3 ציוויליזציות שונות, אחד ליד השני, 10 דקות מרחק אחד מהאחר, איזה כיף זה. אבל יש גם צד אפל. חציתם את הקו, עברתם בין מעמדות חוקיים. תושבי מזרח העיר הפלסטינים הם תושבים, לא אזרחים. נכון שיש להם תעודת זהות כחולה, אבל אין להם את זכות ההצבעה, וגם המעמד שלהם כירושלמים פגיע. אם יעזבו את העיר לזמן ארוך, הוא עלול להילקח מהם. כל זה לא נכון לתושבי המערב. אנחנו, יהודי העיר, אזרחים. ועוד לא אמרתי כלום על אישורי בנייה, על הריסת בתים, על 1001 מורכבויות שנובעות מהעניין הזה. ירושלים היא עדיין 2. וזה מזכיר לי שורה יפה של עמיחי. למה ירושלים בלשון זוגית כמו ידיים ורגליים? אני רוצה לחיות בירושל 1, כי אני 1 ולא עניים. וכמובן אגב, שיש שכונות יהודיות במזרח העיר. אני בעצמי גדלתי באחת כזאת, גדלתי בגבעה הצרפתית. הייתי בן 20 פלוס כששמעתי מישהו קורא לה התנחלות, וחשבתי שהוא לגמרי משוגע. וזה נכון שהגבעה הצרפתית היא לא יצהר מבחינה אידיאולוגית, כיום היא אפילו מעורבת. מצד שני, הייתי בן 30 פלוס, כשביקרתי לראשונה במחנה הפליטים שואפת, 0.5 קילומטר צפונה, והבנתי שגדלתי בהתנחלות. ופעם אחת, כשהייתי בן 30 פלוס פלוס, הגעתי למקום באמת מדהים, באמצע שכונת רס אל עמוד. זה היה בית שנרכש או על ידי עמותת אלעד או ארגון אחר דומה, ושמשפחות יהודיות שוקנו בו. מול הבית הזה הייתה מדרכה ותאורת רחוב. זאת הייתה מדרכה שלא מובילה לשום מקום. 15 מטר של מדרכה, בדיוק כאורך הבית. 2 פנסי רחוב, ומשני העברים שום מדרכה, שום פנסי רחוב, רק אשפה לא מפונה, ובלגן ועוני. הרגע הכי ארוך מכל הרגעים שבעולם נמשך גם הלילה הזה, שבו אני כאן מול מיקרופון, חסר עונים מול ההיסטוריה, חושב על אנשים שהכרתי, שכואבים את פילוג העיר כל יום. למשל, הכומר אלכס עוואד, שיצא ללימודים בארצות הברית כשהיה צעיר, ובעודו שם משרד הפנים שלל ממנו את התושבות. הוא היה חייב לחזור על ויזת תייר, חי שנים על ויזת תייר, בעיר הולדותו ובעיר הולדתם של אבותיו. ניהל כנסייה מתודיסטית קטנה על ויזת תייר עד שהתייאש וחזר לארצות הברית. אני חושב על מוחמד אבו סארה הקשיש, שבנה במו ידיו לאט לאט בית בעזריה. בשנות ה-90 באו אליו ואמרו לו, עזריה זה לא ירושלים. אם אתה רוצה לשמור על התושבות, אתה חייב לעבור לתוך התחום המוניציפלי. הוא עבר לעיסאוויה, ומגיע מדי פעם אל הבית האהוב שבנה, בית ריק, אין בו אפילו שולחן, כי אסור לבני אדם לגור בו. הוא קצת מטפח את עצי הלימון בגינה, וחוזר לדירה בשכונה מוזנחת ומאובקת, ומוקע באלימות של הרשויות. ככל שמעמיקים אל תוך המזרח, ככה הרגע הכי ארוך מכל הרגעים שבעולם, נראה יותר אבסורדי ואפל. הוא כל כך אבסורדי וכל כך אפל, שאני הולך להניח לו עכשיו, ולקחת אתכם לרגע נעים יותר. רגע קטן. רגע קטן. אמת זו. הרגע הנעים יותר התרחש במקום נעים. המקום הנעים הוא תיאטרון החן. סתיו 2010. בחצר האבן החמודה, האוויר צונן כמו שצריך. מצדיק כוס שוקו. אני שותה את השוקו עם חנה, חברה של המשפחה. קיבלתי שני כרטיסים כעיתונאי לגן הדובדבנים, והיא קפצה על ההזדמנות, אז אנחנו לוגמים ביחד וממתינים, והופ, הפעמון מצלצל. זמן להיכנס לאולם. אנחנו עומדים בכניסה לאולם, ומולנו בתור עומד איש שאני מכיר. אני מסביר לחנה שהאיש הזה הוא איש תרבות ידוע, מבקר התיאטרון והמחול צבי גורן. היא מודה בפניו שהיא אפילו לא יודעת על מה ההצגה, והוא אומר לה, היא על ישראל? חנה מצחקקת. איך היא על ישראל? זה צ'כוב. וגורן בכלל לא מחייך. הוא רק אומר לה, את תראי. God damn it, איזו הצגה. אפילו בסטנדרטים של החן, זה היה משהו. ועכשיו אני הולך לספיילר לכם את רוב המחזה גן הדובדבנים. כלומר, למי שלא מכיר, כי מי שמכיר כבר הבין לאן אני הולך עם זה. גן הדובדבנים, מאת צ'כוב, הוא סיפורה של אישה, ליובוב, לובה, ששווה אל אחוזת המשפחה שלה ברוסיה, אחרי שנים שחיה חיים בוהמיים בפריז. בתקופה שהיא הייתה בפריז, האחוזה צברה חובות, ועכשיו היא עומדת למחירה פומבית. אבל ללובה יש צ'אנס להציל את הנכס. הנה הצ'אנס. בגב האחוזה יש גן של עצי דובדבן, וממנו רואים ארובות של עיר תעשייתית. המהפכה התעשייתית זה עתה התרחשה, ורוסיה התמלאה בבורגנים עם חלומות בורגניים. אם לובה תחלק את הגן לארבע ותקים בכל רבע בית קית לבורגנים עם חלומות בורגניים, היא תוכל להזכיר אותם, לשלם את החובות ולשמור גם על הגן וגם על הבית. אבל יש בעיה. לובה סנטימנטלית מדי. היא שיחקה בגן הזה בילדותה. כן, היא עוד זוכרת. כל מבט מבעד לחלון מזכיר לה. איך היא תקים בגן הזה בונגלוז וולגריים? היא לא מסוגלת לדבר כזה. אני לא משחרר כאן הכל, כי יש טוויסט נפלא בעלילה, ויש דמויות בלתי נשכחות, וכל מה שנאמר כאן הוא רק רפרוף. אבל כן אספר שהמחזה מסתיים בבית ריק שנקנה במחירה פומבית ובצליל של עץ נחרט. יצאנו אל חצר האבן בסוף ההצגה. מבינים היטב למה צבי גורן התכוון. מי שלא מסוגל להביט להווה בעיניים, יאבד בסוף את הכל. המשל הזה, לדעתי, הולם את הארץ כולה. חזרנו אליה אחרי שנים בגלות, כמו השנים של לובה בילתה בפריז. כל כך התגעגענו, לא יעלה על הדעת שנתחלק באף שעל מן המקום הזה עם זרים, ודאי שלא בגן הדובדבנים הקדוש שלו, שלא יחולק לעולם, לעולם. אני ממש לא חושב שצריך לחלק שוב את ירושלים, כמו שלובה הייתה צריכה לחלק את הגן. אבל אני בטוח שצריך להתחלק בה, ולעשות את זה אחרת, בצורה יותר הוגנת, בצורה שכוללת שוויון. כולנו לובה. כולנו שומעים את העצה, חשבו מסלול מחדש, צרו סדר חדש, הסבל גדול מדי, הסכנה גדולה מדי. ואנחנו לא מקשיבים, כי זה בליבנו, כי ירושלים קדושה לנו מדי. כי כילדים, כן, אנחנו עוד זוכרים, שיחקנו ממש ככה על מדרגות העלייה של בית המקדש. אנחנו לא מצליחים להשתחרר מהדימוי הזה ולהבין שהשתגענו. אני יובל בן עמי. תודה שהייתם איתנו. תודה למקודשת. תודה לנמרוד עציון על העריכה המוזיקלית. תודה לפודקאסטיקו. נשתמע בפעם הבאה.